ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתורים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שנמצא באמצע העמוד, כמעט. אפשר גם לספור 21 שורות מלמעלה. המשנה כולל הלכות שכבר טיפלנו, למדנו אותם בדפים האחרונים, אז אני חושב שחלק מהשורות האלו יהיו מוכרות. הזורק ארבע אמות בכותל. אנחנו מדברים על אדם שנמצא ברשות רבים, והוא זורק פריט מסוים, והגמרא תתייחס לזה, והוא מגיע לכותל שהוא במרחק ארבע אמות. למעלה מעשרה טפחים, כזורק באוויר. אם הפריט נעצר בגובה כזה, לא יותר מעשרה טפחים מהרצפה, זה אינו רשות הרבים. אז יש לנו עקירה ברשות הרבים, אבל הנחה במה שאנחנו קוראים מקום פטור. למטה מעשרה טפחים, כזורק בארץ. הזורק בארץ 400 חייב. אז בגובה כזה שהוא פחות מעשרה טפחים, זה נקרא אוויר רשות הרבים, וזה גורם לכך שאותו יהיה חייב. הוא עקר ברשות רבים, זרק אותו פריט וזה עבר 400 ונעצר ברשות הרבים, כי הוא נמצא תוך עשרה טפחים מהרצפה. הגמרא שואלת, והלא נח, אדם זרק משהו לקיר, אבל זה לא נח, זה נמצא נגיד מחובר לקיר, אבל הוא לא יושב על מקום מסוים. אמר רבי יוחנן, בדבלה שמינה שנינו. אני חושב שבהווה מינה של הגמרא זה פשוט נגע בכותל וקפץ אחורה, אז הוא לא עבר בסופו של דבר ארבע אמות, אבל זה לא קפץ אחורה, כי מדובר בדבלה שמינה. אלו הם תאנים דבוקים ביחד, והם דביקים. זה הדבלה השמינה, והוא נדבק לכותל הזו, כן נח בכותל. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב חייה, זרק למעלה מעשרה. יש ציור בפירוש חי 548 ששייך לזה. אז הוא זרק למעלה מעשרה והלכה ונחה בחור כלשהו, ומה שהוא זרק נחת בחור בקיר, האם הוא חייב? באנו למחלוקת רבי מאיר ורבנן. לרבי מאיר דאמר חוקקין להשלים, מחייב לפי רבי מאיר. נכון, החור כעת הוא כלשהו, אבל במו עיניך אתה מסתכל על החור כאילו הוא חקוק להיות מקום של ארבעה על ארבעה טפחים, וממילא הוא נח במה שנקרא רשות היחיד. ושוב פעם, זה בגלל השיטה של רבי מאיר שאומר חוקקין, כאילו במו עיניך אתה מסתכלים על מה שכעת לא חקוק, משהו אטום, אבל מאחר שפוטנציאלית אתה יכול להרחיב את זה, כי יש מספיק מקום מסביב להרחיב את החור, אז גם אם לא פיזית הרחבת את החור, זה נחשב מקום מסוים, דהיינו מקום של 4x4 טפחים, וזה הופך את המקום הזה, מאחר שמדובר בגובה למעלה מעשרה, עם משטח שהוא 4x4 טפחים, כרשות היחיד. לרבנן, דאמרי, אין חוקקין להשלים, לא מחייב, הוא לא נח במקום מסוים, נח בחור כלשהו. תניה נמי הכי, זרק למעלה מעשרה, והלכה ונחה בחור כלשהו, רבי מאיר מחייב, וחכמים פוטרים. יש בתוספות השני, והלכה ונחה בחור כלשהו, בחור מפולש, עירי. החור הזה הוא חור מפולש מהצד שפונה לרשות הרבים לצד השני של הקיר. והי חוקים להשלים היינו לשוויי מקום ארבעה, כפירשנו בפרק כמה. נמשיך בגמרא. אמר אבידה מרב, תל המתלקט עשרה מתוך ארבע. אנחנו גם מסתכלים, ממליצים להסתכל בציור 549 בספר פירוש חי. אז התל הזה הוא מגיע לגובה 10 טפחים תוך 4 אמות, תוך עלייה שהמשך שלו הוא 4 אמות. אז התל כזה, תל המתלקט 10 מתוך 4, שוב פעם אני מסביר, שהוא מגיע לגובה 10 טפחים תוך 4 אמות, וזרק ונח על גביו, והוא עמד ברשות הרבים וזרק וזה נח על גבי אותו תל, חייב, כי תיארנו מה שדינו כרשות היחיד. אנחנו נסתכל ברש"י, תל המתלקט שהוא מדרון והולך ומתלקט מעט מעט עד שמגיע, עד שמגביע 10 מתוך דלת אמות, הרי הוא כאילו זקוף כולו, ואבי רשות היחיד במקום גובהו בנקודת 10 טפחים, ואם זרק מרשות הרבים ונח על גביו חייב, ודווקא נקט מתוך 4 אמות, ואם מתוך 5 אמות, הרי הוא כשאר רשות הרבים, זה המשך רשות הרבים, דניחא תשמישתא להילוך, זה נוח להליכה ברשות הרבים. נכון, יש קצת עליות, ירידות, זה חלק מרשות הרבים. רק אם הוא תלול כזה, זאת אומרת שזה הגיע לארבע, מתוך 4 אמות הגיע לגובה של 10 טפחים, זה הופך אותו להיות רשות היחיד. תניה נמי הכי, ממשיך הגמרא. מבוי, הסיוע מהברייתא הזאת הוא יבוא בסוף הברייתא. אתם יכולים לראות שכיווכבנו את השורה הרלוונטית שזה מתאר את התל המתלקט, אבל עד שנגיע לזה יש עוד פרטים בברייתא הזאת, ויש לפנות לציור מספר 551, ובו בזמן נראה 552 שזה שייך לשורה הבאה. אז מה אומר הברייתא? מבוי ששווה לתוכו, אתה הולך ברשות רבים, פונה למבוי ונעשה מדרון לרשות הרבים. אני רוצה לתקן מה שאמרתי מקודם, אלא מה, המבוי הזה הוא גבוה מרשות הרבים, הוא שווה לתוכו, היינו יש משטח כביש שהוא המבוי שהוא שווה, ואז כשמגיעים לרשות הרבים יורדים, כי המבוי בציור הזה המבוי הוא גבוה מרשות הרבים, או ההפך, ששווה לרשות הרבים ונעשה מדרון לתוכו. כאן הרשות הרבים הוא גבוה מהמבוי, ומהרשות הרבים אתה יורד, זה המדרון לתוך המבוי, לתוכו. אז בין במקרה הראשון שסומן כאלף, או המקרה השני שסומן אצלנו בית, אותו מבוי אינו צריך לא לחי ולא קורה. אלו הסימנים שבדרך כלל נמצאים בכניסה למבוי, שהוא חיוב דרבנן כדי לאפשר טלטול במבוי כזה, אבל אם יש את המדרון או מרשות הרבים יורדים לתוך המבוי או ההפך, זה במקום הלחי או הקורה. אנחנו אומרים שאותו מדרון נחשב כמחיצה. כך אומר רשי, אותו מבוי אינו צריך לחי, ואותו גובה שבצד הפתח הווה לי מחיצה, אף הפי שהוא משפע והולך. רבי, ממשיך הגמרא, רבי חנינה בן גמליאל אומר, תל המתלקט עשרה מתוך ארבע, וזרק ונח על גביו חייב. וזה מוכר לנו כי זה מה שלמדנו מקודם, ולסיבה הזאת הגמרא הביאה את הברייתא. המשנה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו הנחה על גבי משהו. המשנה, זרק לתוך ארבע אמות ונתגלגל חוץ לארבע אמות, פטור. בהמשך המשנה אומרת עוד ציור, אנחנו גם מפנים לציור מספר 553. כאן שוב פעם הוא זרק, אבל חוץ לארבע אמות, ונתגלגל לתוך ארבע אמות, חייב. הגמרא שואלת, למה שיהיה חייב? לא נח, לא נח חוץ לארבע אמות. ובסופו של דבר, הפריט שנזרק הוא לא עבר ארבע אמות. נכון, הוא הגיע לחוץ לארבע, אבל התגלגל חזרה לתוך. הגמרא עונה, אמר רבי יוחנן, והוא שנח על גבי משהו. רש"י כותב, שנח על גבי משהו, שעמד קצת, ואחר כך נתגלגל. והוא עדין עם מחסתו הרוח באוויר, וכבתו מעט. ואחר כך הכניסתו, וחשיבנה מהנחה, אם בתוך שלושה, זאת אומרת, תוך שלושה טפחים מהרצפה, אם בתוך שלושה הוא. שוב פעם אנחנו מדברים על רצפת רשות הרבים. ממשיך הגמר ואומר, תניה נמי אחי. ושוב פעם נזכיר ציור בספר פירוש חי 554. זרק חוץ לארבע אמות, ודחפתו הרוח וכניסתו. ואף הפי שחזרה והוציאתו פטור, אחסתו הרוח משהו, זה מה שנאמר מקודם על ידי רבי יוחנן, הוא נעצר, אמנם באוויר, אבל הוא נעצר, אף הפי שחזרה והכניסתו לתוך ארבע אמות, חייב. וכמו שאמרנו מקודם, זה שהרוח אחז את הפריט באוויר, זה נחשב הנחה אם בתוך שלושה טפחים מהרשות הרבים. אמר רבה, תוך שלושה לרבנן צריך הנחה על גבי משהו. נסתכל ברש"י, לרבנן דפליגי עלי דרבי עקיבא, זה סוגיה שלמדנו בעבר. באיזו עניין? זורק מרשות היחיד לרשות היחיד, רשות הרבים באמצע, דלת להו לחכמים, אין להם קלוטה כמי שהונחה. מה שנקלט באוויר נחשב כאילו נח. אז לפי הרבנן האלו שלא מקבלים את המושג של קלוטה כמי שהונחה, לא תימה, אל תגילו בתוך שלושה מודו, שבמקרה כזה שהוא הגיע די נמוך לתוך שלושה טפחים שהם יודו, אלא אפילו תוך שלושה נמי צריך שינוח. ואם עבר רשות הרבים כולה פטור, כמו שאמרנו עכשיו שזרק מרשות היחיד לרשות היחיד, והיה רשות הרבים באמצע והוא לא נח ממש, פטור. ונפקמינה נמי לזורק ארבע אמות וכשבא לנוח, שהחפץ הגיע להיות נוח והגיע לתוך שלושה, נזכר שגגתו עד שלא נח, פטור. תאמינה במתניתין עד שתתחילתו וסופו שגגה, ולא אמינן עד שלא נזכר הווה למונח. ולא אומרים במקרה כזה שלפני שהוא נזכר הוא כבר נח, כי הוא היה בתוך שלושה. לפי רבנן, זה שהוא בתוך שלושה זה לא נקרא נחיתה או הנחה. נחזור לגמרא, יתיב מרימר וכאמר לה להשמיתה. מרימר השמיע מה שרב אמר, אמר לרבינה למרימר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לאו היינו מתניתין. הדין הזה הוא לא במשנה שלנו, ואמר רבי יוחנן, והוא שנח על גבי משהו. רש"י למעלה, לאו היינו מתניתין דקטני חוץ לארבע אמות, ונתגלגל, ונתגלגל בתוך לתוך ארבע אמות. ואמרנו במשנה שאם אחזתו הרוח הוא חייב. אני רוצה לדייק את עצמי, נעזוב לדיון הנוכחי עניין של אחזתו רוח, אלא שוב פעם ראינו במשנה שהוא זרק חוץ לארבע אמות, נתגלגל לתוך ארבע חייו, ורבי יוחנן הסביר שזה נכון אם הוא נח על גבי משהו. אז מה אני צריך את רבה? זה מה שכבר נאמר ידי המשנה ופירושו של רבי יוחנן, שזה קדם לרבה. התשובה, אז למה אני צריך את רבה? המלא מתגלגל כאמרת, דבר שהרוח מגלגלתו באוויר, מתגלגל אין סופו לנוח. אבל היי, המקרה שעליו דיבר רבה, המקרה של מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע, כיוון דסופו לנוח, אף אגב דלא נח כמאן דנח דמי, הייתי חושב, מאחר ש מדובר פה בדבר שבסופו של דבר יבוא לנחיתה, להיות נחה. זה אומר לנו שגם אם הוא לא ממש כך, אלא הגיע תוך שלושה, זה כבר נחשב הנחה, כמה שמלן רב הבא להבהיר שלא. לא נסמוך על כך שסופו בא לנוח. אומר רש"י, מתגלגל כאמרת, מה שהמשנה ורבי יוחנן התייחסו, דבר שהרוח מגלגלו באוויר כאמרת. אתה מנסה לצטט את המקרה הזה, ועל זה רבי יוחנן אומר והוא שנח אגב עם מה שהוא, זה מדובר בדבר שאין סופו לנוח. אבל בדבר שסופו לנוח, אומר רש"י, כיוון דסופו לנוח ונזכר עד שלא נח, נימה היה מקום לחשוב שתוכל להגיד כמונח דמי, והסופו לנוח הוא כבר בא לתוך שלושה. אז בא רב ואומר, גם במקרה כזה הוא לא נחשב נח, אלא עד שנח ממש. המשנה, הזורק בים ארבע אמות פטור. זה לא כמו זורק ברשות הרבים ארבע אמות, כי הים הוא נחשב כרמלית. אם היה רקק מים ורשות הרבים הלכת בו, יש להיעזר בציור 557. יש כאן רקק מים והוא נמצא ברשות הרבים, אנשים הולכים שם, הזורק לתוכו ארבע אמות חייב, וכמה הוא רקק מים? פחות מעשרה טווחים. מדובר במים בעומק שהוא פחות מעשרה טווחים. רקק מים ורשות רבים הלכת בו הזורק בתוכו 400 חייו. זה כפילות בולטת שחייב התייחסות של הגמרא, למה המשנה אומרת פעם שני את המשפט הזה. המלא הוא מרבנן לרבה. לפני שנתקדם, רק נתייחס לנושא שכתבנו, כבר רמזנו עליה. הנושא שהוספנו בשוליים, רשות רבים שעוברת דרך רקק מים. הסבר הגמרא לכפילות לשון המשנה. תחת הכותרת מבנה אתם יכולים לראות כפר משולש, זה יופיע שלוש פעמים במהלך הגמרא, הם שלושה הסברים לכפילות לשון רקק, רקק ומשנתנו. הגמרא, אמלה יהוא מרבנן לרבה, בשלמה הילוך הילוך תרי זמני, במשנה, וגם אנחנו קבקבנו את המילה מהלכת. זה שזה מופיע פעמיים, הקמשמלן, הילוך על ידי הדחק, שמי הילוך. תשמיש על ידי הדחק, לא שמי תשמיש. התנא מדגיש, המילה מהלכת פעמיים, ללמד, שגם אם מדובר בהילוך על ידי הדחק, כזה שהוא הולך תוך מים, זה לא דבר הכי נוח בעולם, בכל מקרה זה נקרא הילוך, ולכן המקום אפשר להגדיר אותו כרשות רבים, זה נקרא הילוך. אבל יש מצב אחר שנקרא תשמיש על ידי הדחק, והדוגמה לכך שברשות רבים יש איזושהי גומה, מין חור שהוא עמוק תשעה טפחים. כדי להשתמש בו, אנשים שעוברים ברשותים צריכים להתכופף. זה נקרא תשמיש על ידי הדחק. זה לא נקרא תשמיש, וזה בשונה למשל עמוד ברשות הרבים בגובה תשעה טפחים. העמוד הזה הוא נחשב כחלק מרשות הרבים, כי גובה של תשעה טפחים הוא נוח לאנשים לשען עליו, להניח עליו פריטי בגדים אם יש צורך לכך, ולכן הוא חלק מרשות הרבים. אז הסברנו הכפילות במשנה לגבי המילה מהלכת. אלא רקק רקק קרי זמני, למה לי? אז התשובה הראשונה, חד בימות החמה וחד בימות הגשמים, זאת אומרת במשך כל השנה, בין אם מדובר בימות החמה, בין אם מדובר בימות הגשמים, זה שיש רקק מים לא משנה זהות האזור, הוא עדיין רשות הרבים. הוא צריכי, ויש צורך להדגיש את שני העונות, לא מספיק ללמד על עונה אחת ואני לבד אבין את העונה השנייה. למה? דאיתן אחדה, אם היה רק רקק מים פעם אחת, אבינה הנימילי בימות החמה דבידי אינשי דמיסקי להקורי נפשיו, שזה הרגל מקובל בין אנשים שעוברים תוך מים כדי להקורי, לשון לקרר את עצמם. אבל בימות הגשמים לא, זה הכל קר בחוץ, אנשים הייתי חושב לא עוברים בתוך רקק מים, ואם כן אז הוא לא יחשב רשות הרבים. ואי אשמים בימות הגשמים שזה נחשב חלק מרשות הרבים, כיוון דמטנפי, מאחר שבימות הגשמים הכל בוצי מסביב בכל מקרה, לא אכפת להו, אז הם גם יעברו בתוך הרקק מים. אבל בימות החמה שאין הכל בוצי מסביב, לא, אנשים לא יעברו בתוך זה, אז היה מקום לחשוב שבימות החמה הוא אינו רשות הרבים. אז לכן התנא מפרט וחוזר על הביטוי רקק מים פעמיים, לכלול את שני העונות. אביי אמר איצטריך, אני צריך את הכפילות הזאת, צל עדיין את החמינה, אני מילי, מתי הוא נחשב רשות רבים, אחד זה לא אבי, ארבע אמות, כלומר ברוחב, הוא לא ארבע אמות. אז הוא נחשב רשות רבים, אבל אחד אבי ארבע אמות, אפשר גם לעזר בציור מספר 559, אם הוא רחב כזה, ארבע אמות, הקופי מקפי לי, אנשים ילכו מסביב. לכן התנא חוזר ואומר רק פעם שנייה ללמד, גם רחב ארבע הוא נחשב רשות הרבים. רב אשי אמר, אני צריך את הכפילות, והנה הסבר השלישי. סגר את חמינה הנימי, למתי נחשב רקק רשות הרבים? אחד אהבי ארבע שהרקק יש לו רוחב ארבעה, אבל היכה דלא הווי ארבעה, אם הוא לא בשיעור כזה, מפסיעי פסילי, אנשים יקפצו עליו, וזה רואים בציור 560, ולכן גם אם הוא פחות מארבעה הוא כן נחשב רשות רבים, למרות שיש כאלו שקופצים עליו. ואזדה רב אשי לתמי, מה שרב אשי הסביר עכשיו, שלמרות שאנשים לא בהכרח דורכים בו, הוא עדיין נחשב רשות רבים, זה רב אשי לשיטתו. דיאם רב אשי, היימן דזריק ונח אגודה דגמלה, מי שזרק פריט והונח על מה שרואים בציור 561, ורשי אומר אגודה דגמלה על דף שבגשר המותר לרוחב הגשר, אותו קורה או דף עץ שהוא מונח לרוחב גשר כשאר הדפים, הוא מובדל מחברו, ואדם זרק והוא נח על אותו קורה, חייב, אומר רשי, ואף אגב דאיקה דמפסעו פסי, למרות שיש כאלו שמדלגים עליו, לא דוחים ממש עליו, ולא מנחי קראי עליי, הם לא מניחים את הרגליים על זה, איקה טובה דאבי עליי, יש הרבה שכן עוברים עליו. אז לכן זה נקרא הנחה ברשות הרבים. שרי, אומר הגמרא, למה הוא חייב בהנחתה, בנחיתה על אותו גודל דגמלה, שרי רבים בוקין בו, הרבים עוברים שם. המשנה, מומלץ פה ציור מספר 562 בפירוש חי. הזורק מן הים שהוא מוגדר ככרמלית ליבשה שהוא רשות הרבים, ומן היבשה זה רשות הרבים לים, ומן הים לספינה, ספינה הוא רשות היחיד, ומן הספינה לים, שוב פעם הים מוזכר כאן שהוא כרמלית, ומן הספינה לחברתה פטור. בכל המקרים האלו לא נעשתה עבירה מדורייתא. ספינות קשורות זו בזו מטלטלים מזו לזו, אפשר לראות את זה בציור מספר 563. אם אינן קשורות אף על פי שמוקפות, מה זה מוקפות? הן סמוכות זו לזו אבל לא קשורות, כפי שמצויר ב-564, אין מטלטלים מזו לזו. אומר רשי, אין מטלטלין מזו לזו שדמי הפסק כרמלית מפרשי מהדדי, יש הספינות האלה עומדים בים, במים, ומה עומד בין הספינות? בין הספינות קיים כרמלית, וענן מוקמינן לה בגמרא שהספינות של שני בני אדם ועל ידי עירוב מטלטל מזו לזו, הלכך כי מפרשי ומפסק הכרמלית בטל עירוב. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, וכך כתבנו: מילוי מים לספינה מן הים. נזכיר שוב פעם שהספינה הוא רשות היחיד, הים הוא קרמלית. הגמרא, וגם ממליצים על ציור מספר 565 בספר פירוש חי. איתמר, ספינה. רב הונה אמר, מוציאים הימנה זיז כלשהו וממלא. אותו זיז שהוא מוציא מדופן הספינה הוא לשם הקר בעלמה. רב חיסטה ורבא ברב הונה אמרי, ושוב פעם ציור מספר 566. הם אומרים, עושה מקום ארבעה וממלא. אותו מקום ארבעה זה מין מסגרת, הוא חלל, והשטח או המידה של החלל הזה הוא ארבעה על ארבעה טפחים. אומר רש"י, מקום ארבעה, חלל ארבעה, מוקף מחיצות קטנות ומחיצה תלויה מטרת במים, כי הוא מוציא אותו חלל, אותו מסגרת, מחוץ לספינה, היא מחוברת לדופן הספינה, ואינו מגיע ממש למים, לכן הוא נקרא מחיצה תלויה. ובדרך אותו מסגרת הוא ממלא מים, הוא שואב מים מן הים או מן הנער לתוך, נגיד, מן הים לתוך הספינה. ובעצם המסגרת הזאת הוא מחיצה שהיא נחשבת רשות היחיד, והוא ממלא דרכו לתוך הספינה, אז הוא מעביר את המים מרשות היחיד לתוך הספינה שהוא רשות היחיד. נחזור לגמרא. רב הונה אמר, מוציא הימן עזיז כלשהו ממלא, כסבר קרמלית מארעה משכינן. מודדים את הקרמלית, דהיינו הים, מרצפת הים. זה המארעה משכינן. ואתם רואים את הפס הכפול בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו, מצד אחד דעה זה מארעה מודדים, או משפת מאיה משכינן מודדים. שתי דעות, איך מודדים עומק במים, מקרקעית או משפת המים. אז אנחנו חוזרים לגמרא, נתייחס שוב פעם לרב הונה שאמר שמוצאים זיז כלשהו, דהיינו אין צורך ליצור מסגרת ארבעה על ארבע טפחים, אין צורך לכל זה. ולמה? כי קרמלית נמדד, דהיינו הים שהוא נחשב קרמלית, נמדד מהקרקע, מרצפת הים, ונגמר עשרה טפחים לפני שהוא מגיע לשפת המים. הרי בדרך כלל אנחנו מדברים על מים עמוקים, מודדים את הקרמלית מהרצפה, וקרמלית תופסת עד עשרה טפחים. מעבר לעשרה טפחים הוא נחשב מקום פטור, וכך אומר הגמרא, ואווירה מה שמעל אותם עשרה טפחים שהתחלת למדוד מקרקעית הים, האוויר מקום פטור הוא, דהיינו כל מה שמעבר לעשרה טפחים מקרקעית הים, וכפי שאמרנו זה מקום פטור, ובדין הוא דזיז נמי לא ליבאי, לא צריך שום דבר. הרי אם אתה שואב מים לא מקרקעית הים, אתה שואב מים משפת הים, זה כבר מקום פטור. ממקום פטור לרשות היחיד, דהיינו לתוך הספינה, זה היתר, לא צריך שום דבר, אלא כי היכי דלהבי לי הקרה, שיהיה הקר לבן אדם, שאם היה קרמלית גמורה, אז יש בעיה מדרבנן כמובן לשאוב מקרמלית ממש לתוך הספינה של רשות היחיד. אז הזיס הזה הוא הכרה, הוא מזכיר מצב של קרמלית גמורה. רב חיסטה ורבה ברבונה אמרי, עושה מקום ארבעה וממלא כספרי קרמלית משפת מאיה משכינן. מאיפה מודדים את הקרמלית? משפת המים. מאיה, כל מה שמשטח המים עד לרצפה, עד לקרקעית הים, ארעה סמיכתא, אז כל המים הוא קרמלית. אי לא אביד מקום ארבעה, אם אתה לא עושה את התיקון הזה של אותו מסגרת ארבעה על ארבעה טפחים, ואתה שואב ישירות מהים לתוך הספינה, כמטלטל מקרמלית לרשות היחיד, וזה אסור מדרבנן. אז מתקנים את אותה מחיצה תלויה שהופך מה שמתחתיו רשות היחיד, ואז אתה מעביר, שואב מרשות היחיד לרשות היחיד. המעוין שאנחנו רואים פה ובעוד שלוש שורות שוב פעם בשוליים כתבנו שאלות שהופנו לדעות שהוזכרו לעיל. נמשיך בגמרא. אמר לי רב נחמן לרבה בר אבוה. אז רב נחמן פונה לרבה ושואל, ולרב הונה דאמר מחיצה מוציא הימנה זיז כלשהו ממלא, והוא מספיק את זה כפי שאמרנו ליאל, כי באמת השאיבה הוא ממקום פטור והזיז הוא רק כדי הכרה. זינן דלקה עשרה, לפעמים המים הם רדודים עד כדי כך שאין עשרה טפחים מקרקעית הים, ואפילו אם מודדים מקרקעית המים כולה קרמלית. אז מאחר שכן לפעמים אין עשרה וכמטלטל מקרמלית לרשות היחיד, ואז השאיבה מהמים הרדודים האלו לתוך הספינה זה כן מקרמלית לרשות היחיד, וזה אסור מדרבנן. אז איך וזיז לא יועיל לזה? המלא, אז רבה ברבונה עונה, גמרינן, יש לנו מסורת קבלה דאין ספינה מהלכת בפחות מעשרה. אנחנו בסך הכל מדברים על שיבת מים מים לספינה. הספינה תמיד נמצאת במים שהם לפחות עשרה טפחים, וממילא מאחר שמודדים מקרקעית הים, עד שאתה מגיע למפלס המים, המפלס המים הוא כבר מקום פטור. התיאור שנאמר עכשיו זה ביחס לתחתית הספינה. תחתית הספינה צפה, שטה בעומק של עשרה טפחים. הגמרא שואלת, וכאן נעזר בציור מספר 570, והמורשה אית לה, נסתכל ברש"י, בשורה שנייה מתחת הגמרא, והמורשה אית לה גרסינן, ראש הספינה הולך ומגביה מן המים, ואפילו המים הן פחותים מעשרה, אין גוששת שם, זה לא פוגע בספינה. מה שאמרנו מקודם שספינה שטה במינימום של עשרה טפחים, זה בגלל שאחרת הספינה תיתקע בקרקעית הים, וזה הכוונה גוששת. אבל בראש הספינה שהוא כמו שרואים בציור, הוא יכול להיות הוא גבוה מן המים, ואז כשהוא מגיע למים רדודים זה לא פוגע בשיות הספינה, וממשיך רש"י ואומר, ואם ממלא כנגד אותו מקום, מטלטל מקרמלית לרשות היחיד, כי באותו מקום יכול להיות פחות מעומק של 10 טפחים של מים, זה לא פוגע בספינה, ואם הוא שואב מים מהים לאותו מורשה, אז הוא מעביר מקרמלית לרשות היחיד. הגמרא עונה, אמר רב ספרא, וזה דורש עזרת הציור מספר 572, רב ספרא אומר גישושי עזלי כמה, ושוב פעם ברשי, גישושי עזלי כמה, בני אדם ממשמשים בקלונצות, קלונצות הם מוטות ארוכים, את עומק המים, ואין מניחים ללך הספינה אלא במקום עמוק. הם לא ייקחו, איך אומרים, צ'אנס, הימור, שיתנו לספינה להתקרב למקום שמים רדודים כל כך, שכפי שתיארנו מקודם, שהמורשה הוא מעל המים הרדודים, כי זה עניין של שניות עד שכל הספינה תגיע לשם, אז הם לא מאמרים, ולכן הם לא נותנים לספינה ללך אלא במקום עמוק. שם אתה מהר ללך ותשכון לארץ במקום מושבה, דהיינו להתעקע בקרקעית הים. אנחנו חוזרים לגמרא. אז אחרי כל ההסברים האלו, בפרט הגישושי, אין מצב שהספינה, שכל חלקי הספינה יהיו במים כל כך רדודים. אז כל מה שקשור לספינה מדובר במים בעומק של לפחות 10 טפחים, ממילא השאיבה משפת המים לתוך הספינה הוא תמיד ממקום פטור לרשות היחיד, ולכן מספיק אותו זיז לשם הקר. אמר לי, הממשיכים בגמרא במעוין השני, אמר לי רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין. עכשיו פונים לדעות השניות שראינו מקודם, לרב חיסטא ולרב בר אבהונה, דאמרי עושה מקום 4 וממלא, כי שפת הים לשיטתם הוא כרמלית. שופכים דידי אותם מים רעים, הם מי שופכים שהזכרנו מוקדם יותר במסכת, איך היא שדי להוא, איך מרוקנים את הספינה מהשופכים שנמצאים בתוכו. וחיתם עד שדי להוא באותו מקום, אותו מקום שדרכו שאבו את המים, אותו מסגרת ששאבו את המים הנקיים, אתה חושב שישפחו דרך אותו מקום את השופכים? מאיסי לי, זה מאוס, אומר רש"י, מאיסי לי המים שימלא שוב דרך אותו מקום. אם אני שופך דרך אותו מסגרת מים רעים, זה ימאס עליי את המים שאני אשוב אחר כך. הגמרא עונה בציור מספר 573, דשדי להו, הוא זורק את השופכים עד דפנה דספינה, על דופן הספינה. אומר רש"י, דשדי להו בכל מקום שירצה על דופני הספינה, והן יורדים לים. הגמרא שואלת ואיכא כוחו, ואומר רש"י, נהי דלא זריק להדיא לים, נניח שהוא לא זורק ישירות לים, זה בעיה מרשות היחיד לכרמלית, מי הוא? מכוחו הם באים לים, אחרי הוא שופך את זה על הדופן, ומזה שהוא שפך על הדופן הם מגיעים לים, זה נקרא כוחו של אדם, וזה כאילו הוא שופך ישירות לים. הגמרא אומרת, כוחו בכרמלית לא גזרו, כוחו הוא דרגה פחותה מזורק ישירות, והפער הזה מאפשר לנו כשמדובר בכרמלית להשתמש בדופן, וכפי שאמרנו שהוא שופך את המים על דופן הספינה והם יורדים לים הכרמלי. שואלת אומר, ומנה תמרה, מאיפה אתה יודע לומר שכוחו בקרמלית לא גזרו? וכאן הגמרא מספקת תשובה, וזה מסומן אצלנו בגמרות המסומנות כתשובה ארוכה. הוא ממשיך עד שורה שביעית מלמעלה בעמוד הבא, קוף א' עמוד א'. דתניא, ספינה אין מטלטלין לא מתוכה לים ולא מן הים לתוכה. הגמרא ממשיכה לקוף א' עמוד א', רבי יהודה אומר, אנחנו פונים לציור מספר 574, עמוקה 10, אם הספינה יש לה עומק כזה ואין גבוה 10, הספינה מרוב כובד מסעה, היא שפת הספינה לא גבוה מן המים 10, מטלטלים מתוכה לים אבל לא מן הים לתוכה. אנחנו נסתכל ברש"י, מטלטלין מתוכה לים דרך דופנותיה, כפי שהגמרא תגיד עוד מעט, כגון שופכין, כי למפורש וזי דכוחו בקרמלית לא גזו. זה הסיבה שאנחנו מביאים את הברית הזאת. אבל לא מן הים לתוכה, לא שואבים מן הים לתוכה בספינה במצב כזה שהיא עמוקה 10, אבל שפת הספינה היא תוך 10 למים, כי אין תשמיש מן הים לתוכה דרך דפנות. כשאתה מדבר על שאיבת מים מן הים, זה לא דרך הדופן, שאם ימלא וישליך על הדפנות ירדו לקרקעית הספינה. זה לא שימוש. ולהכי נקת עמוקה 10, הספינה עצמה יש לה עומק של 10 טפחים, דהי אינה עמוקה 10. אם הספינה עצמה חסר המידה הזאת, חסר לא 10 טפחים, היא גופה קרמלית, הספינה עצמה הופכת להיות קרמלית ומטלטל לעדיה, ואז אפשר לטלטל ישירות אף מן הים לתוכה. ואין גבוה 10 נמי, גם הנקודה הזאת שהוזכר, ששפת הספינה היא תוך 10 טפחים למים, גם זה דווקא נקט, דאי גבוה 10, אם הספינה יש, שפת הספינה 10 טפחים מעל מפלס המים, מותר לטלטל מן הים לתוכה. למה? מקרמלית זה הים לספינה כזאת לרשות היחיד דרך מקום פטור כמטלטל. איפה נכנס מקום הפטור פה? תצריך להגביה את ידו למעלה מ10, נכון? שפת הספינה היא 10 טפחים מעל המים, אז כדי להכניס מן הים לתוך הספינה אתה צריך להגביה את היד למעלה מ10 טפחים. ואף אגב, ברשות דאורייתא, מרשות הרבים, לרשות היחיד מחייב. במצב כזה, זה שאתה מגביה את היד מעל 10 טפחים של רשות היחיד, הוא, זה לא משנה, הוא יהיה חייב. בחיי גפנה, קרמלית, באותה צורה, כשמדובר בקרמלית, מהדרבנן אי ולא גזור, אז מותר. לכן, הנתונים האלו הם דווקא. אז אנחנו חוזרים לגמרא. מה ישנה מן הים לתוכה דלו? אמרנו פה בביתה שלא מן הים לתוכה, זאת אומרת שאיבת מים בנתונים שהזכרנו מקודם, אי אפשר לשאוב מן הים לתוך הספינה, דקה מטלטלין מקרמלית הים לרשות היחיד הספינה. מתוכה לים נמי כמטלטל מרשות היחיד לקרמלית, וזה מותר. למה? אלא עליו אחודה, הוא שופך מן מן הספינה את השופכים לים על אחודה. מה זה אחודה? על דופן הספינה. ושמע מינה כוחו בקרמלית לא גזרו, שמע מינה, זה שאנחנו מטילים את זה שפיכת השופרים אחודה, זה רק מראה שבקרמלית לא גזרו כוחו. אומר רשי, אל עליו אחודה שופך שופכים על חודה, והן יורדים דרך דפנותיה לים. וזה שוב פעם נובע מכך שכוחו בקרמלית לא גזרו. שמע מינה. עד כאן שיעורנו להיום.